אני לא בטוח שהמיקוד בתיקי 2000 ו-4000 יעשה טוב לקייס נגד נתניהו. אני חושב שתיק 1000 הוא תיק שוחד פר אקסלנס.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
היי גיא.
שמענו בפתיח את אופר שלח, המרואיין שלנו השבוע. היה לנו רעיון מאוד סוער, כפי שמיד תשמעו, שהלך למקומות מפתיעים הפעם.
אפרופו אופר שלח שעבר מתקשורת לפוליטיקה, חשבת פעם גיא לעשות את המעבר מעיתונות לפוליטיקה?
לא.
למה?
אני חושב שבהינתן מצב העיתונות בישראל, החולשה שלה, הנטייה שלה לשרת כוח וכסף ושלטון, לעיתונות עצמאית יש תפקיד קריטי בדמוקרטיה, ולכן לדעתי עבורי זו טעות חמורה ללכת לפוליטיקה. אנחנו בעיתונות צריכים לייצר סביבה רעיונית שמאפשרת לפוליטיקאים שרוצים לעשות את הדברים הקשים והנכונים לעשות אותם.
אתה יודע, בדיוק לפני 12 שנה ראיינתי יחד עם אופיר בר זוהר, אז היא הייתה כתבת המדיה שלנו, את אופר שלח. הוא היה אז עיתונאי בשיא פריחתו המקצועית, הפרשן המוביל בישראל של ליגת ה-NBA, פרשן צבאי ומגיש טלוויזיה עם רביב דרוקר במקור. ואני זוכרת היטב את הרעיון הזה, אני זוכרת אותו, שלא כרגלי, בעיקר כי חשבתי אז שהיה בו באופר משהו מאוד אותנטי. אני זוכרת שבסוף הרעיון שאלתי אותו אם הוא מתכוון לעבור לפוליטיקה, כמו לא מעט קולגות שלו, שלנו, שעשו זאת. והתשובה שלו הייתה, ואני מצטטת, לא. קיבלתי הצעות להצטרף למפלגות השונות ודחיתי אותן יותר מפעם אחת. 3 שנים לאחר אותו רעיון שלך נכנס לפוליטיקה כמספר 2 של יאיר לפיד.
ובאותו רעיון אז הוא הסביר לך מדוע הוא לא נכנס לפוליטיקה?
אני זוכרת שהוא דיבר על החיים הנוחים, אבל לא, הוא לא ממש נימק. אולי יהיה לנו זמן היום לשאול אותו על זה וגם על ההיפרדות מיאיר לפיד. התפיסות הכלכליות שלו, החברים, המשפחה ועוד הרבה נושאים. נתחיל מיד. שלום לאופר שלח.
שלום שלום.
מה השתנה בין אפריל 2009, אז הסברת לי שאין מצב שתיכנס לפוליטיקה, לבין אוקטובר 2012 שגרם לך לעזוב את העיתונות ולהצטרף לפוליטיקה?
תראה, אני בניגוד לך לא זוכר את הרעיון מ-2009, אני לא בטוח שאמרתי שאין מצב, אמרתי שאני לא אכנס. הייתה לי אז הצעה קונקרטית להיכנס לקראת בחירות 2009, ואמרתי לה לא. ומה שהשתנה הוא דבר אחד משמעותי.
הצעה ממי?
היום אני יכול להגיד, חיים ג'ומס אורון הציע לי למעשה בשלישייה הפותחת של מרץ, הוא רצה אז לבנות, מה שנקרא השמאל החדש, למי שזוכר. היא לא התאימה לי, קודם כל, אני לא רוצה כאילו להוריד אתכם בדאונר, אבל באפריל 2009 זה 3 חודשים לפני שאשתי נפטרה מסרטן. הראש שלי היה בפוליטיקה, כמו שהראש שלי היה ב... אני לא יודע איפה. כל אדם שאכפת לו וחשוב לו, ואתם כעיתונאים אכפת לכם וחשוב לכם, צריך לשקול את הכניסה לפוליטיקה. לא כל אדם צריך להיכנס. וכדי להיכנס, אתה צריך בסופו של דבר שזה יתאים לך בתוך מארג חייך, כי בפוליטיקה, הרבה יותר מאשר בעיתונות, יש תסכולים מובנים. בפוליטיקה אתה לעולם לא תגיע ל-100% מה שאתה רוצה. כשאני הייתי כותב טקסט או אומר משהו בטלוויזיה, הוא היה 100% מה שרציתי. לעולם לא תגיע, לא ל-100%, אפילו ל-50% ממה שאתה רוצה, ואם אתה לא מוכן לתסכול הזה, אל תבוא. ואתה צריך לזה מידה של בשלות, גם בחייך הפרטיים, שהיא לא הייתה לי ב-2009, גם מהסיבה שנקבתי בה וגם מסיבות אחרות, והייתה לי ב-2012.
מותר לי להציע עוד אפשרויות?
בטח.
קצת יותר פרקטיות אולי, שקשורות במצב העיתונות, ובהזדמנויות שנוצרו בפוליטיקה, בזמן שבו נפגשנו, אני לא יודעת את זה באופן ודאי, ואני מניחה שרווחת בסביבות אולי 100,000 שקל בחודש. אני זוכרת שציינתי בפניך שבפוליטיקה מרוויחים פחות, ואז ענית לי פחות באופן משמעותי, אבל לא בגלל זה דחיתי אותן. את ההצעות כמובן.
אז אני אגיד לך ככה, הרווחתי יותר בעיתונות. ב-2009.
יותר מ-100,000 שקל.
כי עבדתי ב3 מקומות שונים וכן הלאה. רוב הקריירה שלי בעיתונות הרווחתי יותר. אבל כאמור, לא בגלל זה
דחיתי את זה. לא, ב-2010 נחתכו כבר המשכורות בוודאי בערוץ 10, לא, הם נחתכו.
כן, אבל אני עבדתי גם בערוץ 10 וגם בערוץ הספורט וגם במעריב, אוקיי? ובוא נגיד ככה, לא זה היה הסיפור, לא כשעבדתי שם ולא כשלא עבדתי שם, ואני חס חלילה לא מזלזל במשכורת שמקבל חבר כנסת. אגב, אני חושב שחבר כנסת ושרים צריכים לקבל משכורת טובה, אם אנחנו רוצים שאנשים טובים יבואו. אגב, אבל אני אגיד לכם, אבל דבר כן שנוגע ל... אני, לאורך כל שנותיי בתקשורת, והייתי עיתונאי די מפונק, כן? עשיתי רק דברים שאהבתי, עבדתי עם אנשים שאהבתי. מעולם לא הפרזתי גם לעצמי, ואני זוכר ויכוחים גדולים שהיו לי עם באמת חברי כאח לי, רביב דרוקר, על העניין, לגבי השפעתי בתקשורת. ואני חושב שהשפעתי בתקשורת, ככל שהיא הייתה, היא בטלה ב-60, לעומת מה שעשיתי עד היום כחבר כנסת. אז בשביל זה אתה נכנס. זה הסיפור האמיתי פה. וכן, זה נכון שמצב התקשורת הכללי, הוא היה גם כזה שקצת נמאס לי ממנו.
אז בעצם אתה מצטרף ליאיר לפיד כמספר 2, בלי פריימריז, בלי לנשק תינוקות, בלי להקים דוכני נקניקיות וכל מה שמצטרף לזה. היית בין אלה המשמעותיים אולי שיתבו את המדיניות של יש עתיד.
הייתי, כן, הייתי...
המצא, הכיוונים.
הייתי בחדר, ערבתי על המון דברים, בהרבה דברים ניצחתי, בחלק מהם לא. אני לוקח אחריות גם על מה שלא ניצחתי בו.
אבל זה עובד כמו שצריך, כן. עד שאתה מחליט להיפרד.
יש עתיד צריכה להתחדש, ואני מתכוון להוביל אותה להתחדשות הזאת. אני מתכוון לנצח בקרב על זה שיהיו בפריימריז. יש עתיד לא יכולה להיות מפלגה שבראשה אדם שמינה את עצמו עד הכנסת ה-26. את זה צריך לשנות.
אני לא יכולתי להיפרד. מי שהחליט להיפרד זה יאיר לפיד. זה טעות נפוצה. באתי ליאיר לפיד בתחילת ספטמבר, לפני כמעט 5 חודשים, ואמרתי לו, בוא נעשה במסגרת של יש עתיד, במסגרת של מפלגת האופוזיציה העיקרית, אלטרנטיבה, בחירות פתוחות לרשות יש עתיד שאין רשות המחנה. ואמרתי, יבוא כל אחד, יבוא רולדאי, יבוא גדי אייזנקוט, יבוא גיא רולניק.
אז זה כן החלטה שלך.
לא, זו החלטה שלי לדרוש, לדרוש בחירות. זו לא החלטה שלי לפרק.
אתה אמרת בהתחלה שזו החלטה של לפיד, אבל אתה באת וביקשת.
לא, מי שהחליט שכתוצאה מזה אני הורחק מיש עתיד, היה יאיר לפיד, 3 ימים אחרי זה, אני כבר לא הייתי בקבוצת וואטסאפ של החקים של יש עתיד, לא אני יצאתי משם.
אבל אופר, אתה מכיר היטב את יאיר לפיד, שבאת אליו, אתה ידעת שזאת יכולה להיות אחת האפשרויות.
אני בהחלט לקחתי את זה בחשבון.
נו, אז אתה החלטת את זה.
אני החלטתי שכן, אני אגיד לך מה החלטתי.
אז ענת רוצה לשאול אותך מה גרם לך
להגיד. 100%, לא, אבל היא שאלה מה גרם לי לפרק את יש עתיד, ואני לא פרקתי את יש עתיד לצורך העניין.
זה כמו השאלה מי גמר עם מי, אתה יודע. למה לדעתך היה צריך פריימריז?
מפני שאת רואה את הסיטואציה גם עכשיו בסקרים, כן? יש עתיד עומד בזמן שאנחנו מדברים על 13-14 מנדטים, זאת אומרת כל הנדידה הזאת, 40 מנדטים של כחול לבן עבודה מרץ בבחירות האחרונות, הם היום, אם את חברת את יש עתיד כחול, אפילו מכניסה את חולדאי פנימה, 25. כל השאר
פריימריז
נמצאים,
ישנה את
לא
העובדה.
לא פריימריז. עצם התהליך שבו בהתמודדות, אנחנו נחדד עמדות, נשים דברים על השולחן, ונחדש משהו, ניתן שוק חשמלי לכל המחנה הזה. בעיניי זאת הייתה הדרך. עכשיו, תוכל
להגיד. אבל אני לא מבין, אני קראתי את זה וכמה פעמים את העניין עם הפריימריז, ואני לא מבין למה יש עתיד צריכה פריימריז.
לא, אני לא מדבר על פריימריז לרשימה, אני דיברתי על בחירות לרשות המחנה. אני מדבר על משהו אחר. פריימריז לרשימה, יש בזה הרבה מאוד בעיות. אגב, אתה רואה את הליכוד, לא מעורר בך התלהבות.
אבל אופר, תסלח, אולי אני לא מבין כלום, אבל אם היה בחירות לרשות מחנה יש עתיד, אז יאיר לפיד היה מנצח, בטוח.
ואני אמרתי ליאיר באותה שיחה, אני חושב שזאת הדרך שלך להיוולד מחדש. אני חושב שזאת הדרך שלך, אני אמרתי לו, אני מציע לך...
ליאיר לפיד יש מעריצים, יש לו בייס כמו של ביבי, לא בגודל של ביבי, אבל יש לו בייס, והוא היה מנצח מזה רק בגלל שהוא יאיר לפיד.
יכול להיות.
אז מה היית יוצא לך מזה?
לא יוצא, לי לא היה יוצא, מה שהיה יוצא, זה שהדבר הזה, שהוא תקוע, ותקוע על ה-13-14 מנדטים,
לא, אני מבין שזה תקוע, אני מקבל את הניתוח שלך, אני לא מבין למה פריימריז היו פותרים לך את הבעיה.
תראה, יכול
להיות... זה לא משכנע, אופר.
אנחנו עכשיו לא נדע, כי זה לא יתקיים. אני חושב שאם היית בא למחנה השלם, אני רציתי בחירות שהן פתוחות, גם במי שמתמודד וגם במי שבוחר. עכשיו, תאר לך שאתה בא ואומר לציבור הישראלי, לציבור המרכז-שמאל, אתה אומר לו, תבואו לבחור את האיש שיעמוד מול בנימין נתניהו. לדעתי היו באים יותר מ-100,000 איש. אז גם יאיר לפיד, אם הוא מנצח בהן, הוא יאיר לפיד אחר. אופר שלח, אם הוא מנצח בהן, הוא אופר שלח אחר. זה בעיניי, אגב, יכול להיות שאני טועה, עכשיו לא נדע.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום, הכולל 3 אישומים.
אתה מרים את דגל השחיתות, בדיוק עושה את זה לא מעט, ואני רוצה באמת לשמוע את דעתך, א', כמה באמת התבטאת כנגד תיק 1000, 2000, 4000, ומה בעצם אתה חושב על התיקים האלה?
אני חושב שתיק 1000, אגב, זה התיק הברור מכולם, בעיניי. ואני חושב שהמיקוד, אני משפטן קטן מאוד, אין לי אפילו שיעור אחד של משפטים בימי חיי, אני לא בטוח שהמיקוד בתיקי 2000 ו-4000 יעשה טוב לקייס נגד נתניהו. אני חושב שתיק 1000 הוא תיק שוחד פר אקסלנס. כן? יש פה מתת במאות אלפים, יש פה פעולה לטובת נותני המתת, גם מילצ'ן וגם פאקר.
בתיק 4000 אין את זה?
בתיק 4000 יש דיון עמוק ומעניין מאוד מה נתניהו קיבל, ויש קייס. מה אלוביץ' קיבל בתיק 4000 מאוד ברור, כן?
מה הוא נתן, לא?
מה נתניהו קיבל עכשיו בית המשפט יצטרך להחליט את המשמעות של הדבר הזה, למרות שאני לא מקבל לחלוטין את הטענה שסיקור תקשורתי לא יכול להיות, שזה לא שוחד אם אין כסף. כן? שוחד יכול להיות שוחד מיני, שוחד יכול להיות כל דבר שחשוב לבן אדם, ובאופן בסיסי ברור לחלוטין שבאופן כמעט יוצא דופן, סיקור תקשורתי חשוב לנתניה.
אופר, כמה התבטאת כנגד זה לאורך התקופה שבה, לא עכשיו, כשאתה ראש מפלגה ואתה רץ לבחירות, לאורך הדרך, כמה התבטאת כנגד?
ביותי חבר כנסת, הרבה מאוד. להגיד לך שבזמן אמת, אני גם ידעתי או הסתכלתי, ואני מודה, לא עקבתי בזכוכית מגדלת אחרי הסיקור הזה ספציפית בוואלה, לא. אבל מהרגע שהדבר הזה נפרס בעיניי, הרבה מאוד.
אתה ידעת שלפיד נפגש סודית עם נוני מוזס בימי שישי?
לא.
כלומר, זה בעצם פורסם, ואז... כי אולי באמת, אמרת, אני לא חושב ש-2000 ו-4000 חשובים כמו 1000, אולי 2000 זה אזור שלא נוח, בגלל שיש עתיד בעצם מעורבת בסוג עסקאות כאלה?
לא, השאלה היא לא מה אם לפיד נפגש עם מוזס, השאלה על מה דיברו כשלפיד נפגש עם מוזס.
הרי מוזס לא בא להשמיע ללפיד את הרעיונות שלו על מדינת הרווחה, או למכור לו איזה רעיונות, ואני גם לא חושב שיאיר התייעץ איתו. הם עשו עסקים כמו שביבי ונוני עשו. אלא אם כן, תציע לי איזה רעיון אחר.
אתה צריך את הטלפון, מה אתה רוצה ממני? מה זה שייך אליי?
זה כבר קשור ליש עתיד, זה לא לפיד.
יש עתיד, פעולתה של יש עתיד, לא הושפעה, וזה אני אומר לך חד משמעית, כיור עשייה של יש עתיד, לא הושפעה בגרם מאינטרס זר בנושא העיתונות. אני האיש שהוביל את התמיכה בחוק ישראל היום, אגב, שיאיר לפיד לא הצביע עליו, כי הוא אמר שזה יכול להיראות כמו ניגוד עניינים, ואני תמכתי בחוק ישראל היום מסיבה נורא פשוטה, שבעיניי הוא חוק הגבלים עסקיים מהשורה הראשונה. ישראל היום הוא הפרה מעבר לזה,
דרך אגב,
שהוא מתנה פוליטית. אבל מעבר לזה, הוא הפרה של האיזון העסקי של התקשורת, שגרמה לתקשורת גם בימים שאני הייתי בה, ובוודאי אתם מכירים את זה, גרמה לזה שהתקשורת הישראלית, אני אמרתי את זה לפני שעברתי לפוליטיקה, נתניהו לא רוצה שהתקשורת הישראלית תמות, הוא רוצה שהיא תחיה על הברכיים. וישראל היום היה כלי בשביל שהיא תחיה על הברכיים, ואני תמכתי בחוק ישראל היום ואתמוך בו 200 פעם.
אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, יש לך יועץ סתרים? חוץ מחיים שפה יושב ובאמת...
לא, אבל יש לי המון חברים. אני לא יודע מה זה יועץ סתרים. מי זה יועץ?
אילן קוברינסקי. אתה יודע, איש שזכה אצלנו לפרופיל מאוד מפנה.
אתה יודעת, אני חושב ש... אני תמיד אומר להילל, שהוא חבר באמת קרוב שלי.
או, הנה. אז זה כבר לא לפיד.
שהמעמד המיתולוגי שהוא זכה לו, זה בגלל שיש לו שם מאוד ייחודי. זה נשמע כזה, הילל קוברינסקי, זה כזה, לא אופר שלה.
אני יכולה לחשוב דרך אגב שהמודל הזה מזכיר לי את נתן נשל, שאין לו שם כל כך ייחודי.
הילל קוברינסקי... שהוא אדם נהדר ואני אוהב אותו מאוד, ולא הכרתי אותו לפני שהוא בא ליש עתיד. הגיע ליש עתיד מפני שהוא רצה לסייע להקמתה של המפלגה הזאת, יש לו תפקיד מאוד חשוב בה, ואני לא יודע מה זה יועץ שרים.
אז אני אגיד לך אופר, בגלל ש...
הוא היה בחדר, הוא היה בחדר כשדנו בכל מיני סוגיות.
אז אני אגיד לך בדיוק למה אני מדבר. אנחנו מדברים על השנים, אם אני לא טועה, 2013-2014.
כן.
וכמה אנשים, גם במגזר הציבורי, אנשים מאוד בכירים, וגם במגזר העסקי, אמרו לי, שמעתי את זה כמה פעמים, שכאשר רוצים לסגור משהו במשרד האוצר, הם קובעים פגישה בבית קפה עם הלל קוברינסקי.
אתה מדבר על דברים שלא נגעתי בהם, שלא ידעתי עליהם, לא, שלא אופר, הייתי צריך לדעת עליהם, ולא עסקתי בהם.
אני מסכים איתך,
ולא עסקתי בהם, אז מה אתה רוצה מחיי?
אני אסביר לך, כי גם אליבא דאופר, גם אם נניח, אוקיי, אנחנו לא יכולים לדעת מה הכוונותיו של בן אדם, גם אם נניח שזה לא השפיע עליך בשום דרך, העובדה שאנשים נפגשו עם הלל קוברינסקי, ואתה מעיד שהוא חבר קרוב שלך, וגם של לפיד, עדיין אתה אמרת שכדי שיהיה אמון במערכת, אנשים צריכים לדעת שאין סוג של התנהלות כזאת. כלומר, עצם זה שיש, הפוליטיקאי מקיף את עצמו באנשים, שאנשים חושבים שאפשר לגשת אליהם ולסגור עניינים, עצם הדבר הזה הוא כבר בעייתי ללא קשר לשאלה האם זה מתגלגל אחר כך או לחקירה או לא, שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת.
אני לא יודע. זה מה שאתה עושה עכשיו, נקרא גם בשפה העיתונאית וגם בשפה המשפטית, אינואנדו.
לא, אני אומר לך את זה ישיר, בלי אינואנדו.
אתה מחבר כל מיני דברים ורוצה שתצא מהם איזה ארומה של שחיתות. ואני אומר לך, לא ארומה ולא נעליים. בתוך המערכת הפוליטית, אנשים מדברים עם אנשים, והלל קוברינסקי היה לו מעמד ביש עתיד, כולל בתקופה שיאיר לפיד היה שר אוצר, שאנשים דיברו איתו, וזה בסדר גמור שאנשים מדברים עם אנשים. מה אתה חושב שזה נעשה? הכל בנאומים בכנסת? השאלה היא אם בתוך הסיפור הזה היה משהו מושחת, ואני אומר לך, בלי לדעת מה היה בפגישות האלה, רק כי אני מכיר את הנפש הפועלת, לא היה ולא בן בנו של היה.
אני רוצה לשאול אותך, אתה הקמת מפלגה, מפלגת תנופה. דרך אגב, למה קראת לה תנופה?
נראה לי שם טוב.
בוא תן לנו בכמה משפטים בעצם, למה הקמת אותה, ומה, לאן אתה מכוון? בעצם, עם מה אתה בא לבוחרים שלך?
אני בא לבוחרים עם עמדות מאוד ברורות, ועם מסוגלות פוליטית לבצע אותן, שהוכחתי אותה בשנים שלי בכנסת, ואני חושב שלאור פניה של הכנסת הבאה, של נכון להזכרים של היום, יהיו בה עלולים, על פי השקפת עולמי, כן? להיות בה למעלה מ-80 מנדטים, שהם ימין הארדקור וחרדי.
כן.
ואגב, כשאני אומר ימין הארדקור, אני לא מתכוון רק לסוגיה המדינית, למרות שיש לי גם בה עמדה מאוד ברורה, אני מדבר גם על ימין כלכלי. אם נפתלי בנט אומר שהוא חושב שצריך להתנות דמי אבטלה בהכשרה מקצועית, בהינתן מצב ההכשרה המקצועית בישראל של היום, כן? זה בעיניי...
שהיא לא קיימת כמעט.
בדיוק. זה בעיניי סוג של דרוויניזם כלכלי שאני מתנגד לו. בהינתן זה צריך לעמוד בצד השני משקל נגד, שהוא משקל נגד גם עם בהירות אידיאולוגית וגם עם סוגלות פוליטית, וזה מה שאני מציע.
אני רוצה לשאול אותך, אם לא תצליח להיכנס לכנסת עכשיו או לממשלה, מה תלך לעשות? דרך אגב, אתה שוקל חיבורים? אתה מנהל מסע ומתן לחיבורים?
אני שוקל חיבורים, אני מנהל מסע ומתן.
עם מי?
אני מודע לחלוטין לזה שאתה צריך... אנחנו נמצאים עכשיו באיזה סוג של מלכוד, אני, המפלגה שלי, כי יש תמיכה מאוד גדולה בעמדות, וגם, אם יורשה לי, גם באנשים, אבל יש חשש שלא נעבור את אחוז החסימה, וזה מין מעגל קסמים שמזין אחד את השני. עכשיו, אני יצאתי לפני שבועיים עם קריאה ברורה, לא איזה קריאה כללית לייחודים. יצאתי עם קריאה ברורה לשני גופים שאני חושב שאפשר לקיים איתם את התנאים שלי למובהקות אידיאולוגית וביחד ליצור כוח פוליטי, שזה המפלגה של רון חולדאי ומפלגת העבודה. אני חושב שחיבור של שלושת הגופים האלה יגיע למספר מנדטים דו-ספרתי, ויוכל להיות...
למרות שכל אחד בנפרד המצב שלו.
כן, אבל זה, את מכירה את זה. זה ראי בוז'י וציפי ליבני ב-2015, ראי אפילו בני גנץ ובוגי יעלון ב-2019. כן, אז זה יהיה שלם שהוא יותר גדול מסכום חלקיו, ויוכל לייצר בדיוק את מה שאני אומר, של גם מובהקות אידיאולוגית וגם כוח פוליטי.
אופר, בסוגיה של החיבורים הפוליטיים, אביגדור ליברמן הוא שותף לגיטימי בקואליציה שלך?
אביגדור ליברמן, כי הוא שותף לגיטימי בקואליציה, כן.
תראה, אז בוא תסביר לי איפה אני טועה, כי אתה בפוליטיקה מבין, אני לא. אתה יודע לאן אני מושך.
אני יודע לאן אתה מושך.
אז בוא נשמע. בחשבון הבנק של מיכל ליברמן, הבת של אביגדור ליברמן, מצאו בגיל 22 כמה מיליוני דולרים, לא שקלים, ובחשבון של הנהג שלו, כנל. תסביר לי איך זה קורה.
אין לי צל של מושג. אם אתה רומז שהייתי קשור לזה בצורה כלשהי, התשובה היא לא.
כן. לא, אני חושב שהוא הופך אותו ללא לגיטימי.
גיא, אתה יודע, ההבדל בין הפוזיציה, אני לא אומר אתה ואני, אני אומר הפוזיציה שאתה מציג והפוזיציה שאני מציג, הוא ההבדל בין האידאליזציה והאידאליזציה הנוחה לבין הריאליה. כן? בריאליה, אביגדור ליברמן הוא אדם שעמד לדין וזוכה.
כלומר, זה המבחן אצלך?
הוא שותף.
אם יהודה ויינשטיין סוגר את התיק, אז הוא נקי אצלך?
בתוך המערכת הפוליטית. ואם אני צריך לבחור בינו לבין המשך שלטונו של בנימין נתניהו, עם שלושה כתבי האישום, עם הכישלון הקולוסלי שלו, ובניהול המדינה בכלל ומשבר הקורונה בפרט, ועם העובדה שהוא בעיניי מוסרית פסול להיות ראש ממשלה, אני אבחר בליברמן, כך שאומרים האמריקאים, כל יום ופעמיים ביום ראשון. והפוזיציה שאתה מציג, שהיא כביכול, לאורך כל הרעיון הזה, שהיא כביכול קושרת, ממלא ארומות של כל דבר, וקושרת אותם גם לדברים שאני עושה או אחרים עושים, היא בדיוק הסיבה שבגללה קשה לפוליטיקאים לעבוד. כי המטבע העובר לסוחר שלי כפוליטיקאי הוא אמון הציבור. אני כתבתי מצע שבו נכתב שאדם שהורשע בעבירה שיש עם הקלון לא יוכל בישראל להיות ראש ממשלה, ראש ממשלה או זה וזה וזה.
כלומר, המבחן של, אבל, לדעתי במצע של יש עתיד זה לא מה שהיה כתוב.
זה קל, זה בדיוק, חוק הקלון הופיע במצע של יש עתיד.
אתם עשיתם מסיבת עיתונאים לפני 3-4 שנים.
לא רק שחוק הקלון הופיע במצע של יש עתיד, אני אחראי לזה שהוא היה גם במצע של כחול לבן.
עופר, תקן אותי, אני טועה, לפני 4 שנים או 3 שנים הצגתם את התוכנית שלכם, עשיתם נייר מאוד מרשים של מלחמה בשחיתות, ובנייר הזה דיברתם שמבחינת יש עתיד שחיתות זה לא רק מה שמוגדר פלילי בחוק.
אני מסכים איתך.
תודה. אז זה בעצם מה שאני אומר.
אני רוצה לחזור לשסע. בעצם היום אומרים שהשסע בחברה הישראלית הוא ערבים וחרדים. אתה גם התבטאת לא מעט בעיניים של החרדים.
נכון.
חילונים ודתיים, ימין ושמאל.
נכון.
ואני רוצה לשאול אותך אם כל זה, זה אולי לא איזה מעטפת דווקא לשסע שנמצא בין האלפיון העליון כנגד שאר הציבור.
לא, אני חושב שלמשל סוגיית החרדים, בטח בימים האלה של הקורונה, היא יותר ממהותית. יותר ממהותית. אנחנו, בתוך עמנו אנחנו חיים. אני לא יודע, אני לא חי באלפיון העליון. בתוך עמי וחבריי אני חי, ומה שאני שומע היום מאנשים שהיו הרבה יותר, נגיד, מתונים בהקשר הזה, בהקשר של הציבור החרדי, לנוכח מרות הקורונה, הוא מדאיג. לא מפני שאין בו גרעין של אמת, יש בו גרעין של אמת.
מפני מה שזה עושה לסולידריות?
מפני שיהיה לנו יום שאחרי, ומפני שהציבור החרדי הוא 15% מהציבור בישראל.
האם ייתכן שיש אנשים שיותר נוח להם שהסעים האלה יהיו הדברים היחידים שמדוברים, כדי ששאלות של כסף וכוח, מיון עליון, אלפיון עליון, חלוקת העושר, לא יהיו בשיחה?
אני לא יודע, אם יש אנשים כאלה, הם לא יושבים פה באולפן.
תסביר.
אני חושב שכל השאלות האלה הן שאלות מהותיות לקיומה של חברה שהיא סולידרית ככל האפשר וצודקת, ושיש בה ערכים ממלכתיים, והערכים האלה נוגעים הן לחלוקת העושר והן לכיתוב חברתי.
איך היית מתאר את חלוקת העושר בישראל לדעתך? עד כמה היא בעייתית? עד כמה היא שונה ממה שאתה רוצה לראות? איפה היית מזהה אותה?
אני חושב שסוגיית חלוקת העושר בארץ היא מאוד חשובה. אנחנו לא במקום האמריקאי.
ברור.
תודה לאל. אנחנו לא במקום, נגיד, צפון אירופי, וצריכים להיות יותר קרובים לשם. וזה התיאור הכי טוב שאני יכול לתת לזה.
איך היית מטפל בזה?
הייתי מטפל בזה על ידי זה שאני, כמו שאני אומר, צריכה להיבנות פה רשת הביטחון הסוציאלית הזאת, הן במודלים של תעסוקה, הן במודלים של קצבאות, והעברות, תשלומי העברה ממשלתיים וכן הלאה, והיא צריכה להיבנות בדרך שתקטין את אי השוויון.
אוקיי, ומה עם מיסוי של המיון העליון, של האלפיון העליון?
נו, הוא צריך להיות ממוסה באופן הראוי כדי לממן.
אז בוא תסביר לי מה זה אופן הראוי.
תראה, אני לא אתן לך עכשיו אחוזי מס שולי במדרגה הגבוהה.
אתה רוצה להיות שר אוצר?
אני, במאה אחוז.
אז אתה יכול לתת לי כיוון.
אז אני אומר לך, אנחנו צריכים למסות, קודם כל בעיניי, כשאתה מדבר על האלפיון העליון, מעבר לזה שאתה מדבר על אנשים, אתה מדבר על חברות. אנחנו צריכים למסות באופן ראוי את החברות הגדולות במשק, שהיום חלק מהן משלמות מס זוטר, אם הן משלמות מס בכלל.
ואיך תעשה את זה?
אני אעשה את זה על ידי שינוי, הן של חוק לעידוד השקעות הון, והן על ידי חקיקה ספציפית שתיגע לדבר.
כלומר, חוק עידוד השקעות הון עוסק בעיקר בחברות יצואניות גדולות, חברות רב-לאומיות, שפה יש לך את הטרייד-אוף, אתה שואל את עצמך אם הם יעבירו את ה...
נכון.
אז אתה כבר חושב שאתה רוצה, אתה מוכן לגעת בטרייד-אוף הזה ולהעלות את המס על אותם חברות שנהנות מחוק עידוד השקעות הון.
כן, צריך לעשות זה באמת בתבונה כדי להבין איך הן לא יוצאות מפה. אני, אגב, והאיום שלהם, של חלקן שהן יוצאות מפה, פחות מפחיד אותי. הן נמצאות פה בגלל שאנחנו מוכשרים ובגלל שהאינוביישן, בגלל שהחדשנות נמצאת פה. יש איזון מסוים שצריך לשמור אותו.
אוקיי, ומה עם החברות שלא נמצאות בקטגוריה הזאת, אלא יש הרבה חברות ובעלי שליטה בחברות שעושים תכנוני מס באמצעות עורכי דין מאוד מוכשרים. איך תטפל בהם?
את תכנוני המס האלה צריך לפצח.
מה אתה תעשה ששרי אוצר קודמים לא עשו?
אני לא יודע להגיד לך. אני יודע מה, אני אומר לך שבסוף אנחנו צריכים להגיע למצב, ואני, אם אני אהיה שר אוצר, אני אכנס את הצוות שלי, ואני אשים להם את המטרה, שבסוף המטרה הזאת אנחנו מעלים את תשלומי המס מהחברות הגדולות ומהחברות שמתכננות תכנוני מס, ומורידים ככל האפשר, אני לא יודע אם ב-2021, אבל בשנים שלאחריו, את נטל המס מהחברות האחרות, וזאת תהיה המטרה, וכשהם יציגו לי תוכנית, אני
אשב. אתה יודע שמונופול הגז יתחיל לשלם את מיסי שישינסקי השנה.
כן.
בשעה שהוא היה אמור להתחיל לשלם אותם כבר לפני כמה שנים, וגם השנה הוא ישלם משהו כמו חצי ממה שהיה בתחזית המקורית. נכון. ובמינה רבה, תתקן אותי אם אני טועה, לא שמעתי את עמדתך בנושא, מתווה הגז וההסכמים הנלווים לו הם כישלון אדיר, כי לא רק שחטפנו מחירי חשמל מאוד גבוהים, אלא גם שהתקבולים ממיסי שישינסקי נראים היום משהו בין 10% ל-30%, כרגע זה נראה,
נכון.
ממה שהובטח.
אנחנו צריכים לתקן את ההסכם בין מונופול הגז לבין חברת החשמל, זה בצד של הצריכה. אנחנו בכלל בעיניי.
לאן וזה, היית מוריד את המחיר?
אני, אין לי מחיר לביטיו להגיד לך. אוקיי, אנחנו צריכים לתקן אותו, אנחנו יותר מזה. אנחנו צריכים להקטין מטעמים אחרים לגמרי. ישראל צריכה לעבור ולעבור מהר, ויש לה את כל הנתונים לעבור מהר, לעולם בכלל של אנרגיות מתחדשות. ואנחנו צריכים, אנחנו מדינה עם 330 ימי שמש בשנה, שהיא מעצמה של חדשנות בתחום האנרגיה הסולארית, ותחום, והשימוש שלה באנרגיה סולארית הוא מזערי. ואנחנו צריכים לקיים את התוכניות הממשלתיות.
אנחנו מהנמוכים ביותר באנרגיה חלופית בעולם.
בוודאי, היה לזה, אני ערכתי על זה.
אבל זה היה דבר די צפוי ברגע שחתמנו על מתווה הגז במתכונת שלו. בעצם קבלנו את עצמנו לא רק לאנרגיה פוסילית מזהמת, אלא גם קבלנו את עצמנו לטווחים ארוכים. אתה אגב, מה הצבעת בכנסת על מתווה הגז?
לא, הייתה הצבעה ספציפית, לא הייתה הצבעה ספציפית, הרי לא רצו להביא את זה וכן הלאה, אני לא זוכר שהייתה הצבעה ספציפית על מתווה הגז, לא זכור לי.
לא הייתה, לא הבאת...
לא, מתווה הגז הרי...
לא הייתה לך עמדה על מתווה הגז כאשר הוא הובא ל...
אני חשבתי שהוא מתווה לא טוב.
ואף פשוט לא היה לך דרך לעצור אותו.
אבל אני אגב לא חושב שצריך להשאיר את הגז באדמה. לא חושב.
לא, אבל זו אמירה נורא מוזרה, אופר.
כן.
כי שהגיע, זו אמירה שנתניהו השמיע, לא אופי, אני לך להגיד אותה,
כן.
שאישרו את מתווה הגז, הגז כבר יצא מהאדמה, כבר תמר הייתה, הפיקה.
אני מדבר על לוויתן.
זו הייתה אמירה פופוליסטי לחלוטין להקרות את ה...
אני מדבר בעיקר על לוויתן.
אוקיי.
ואני חושב שאנחנו צריכים...
תמר, ברוך השם, זה מאגר ענק.
מאחוז, אני חושב שאנחנו צריכים להפנות את רובו לייצור. אני רוצה את ההכנסות מהדבר הזה. אני אגב חושב שאת כל ההכנסות מקרן הגז צריך להקדיש לרשת ביטחון לגיל השלישי בישראל. זה בעיני הדבר,
בינתיים ההכנסות הדבר החברתי.
מאחורי, אבל כן, יהיו. כן. אני אומר לך שבמקביל, אני חושב שצריך להעביר את המשק הישראלי לאנרגיות מתחדשות במהירות הרבה יותר גדולה.
בוא, אתה 8 שנים בפוליטיקה. כמה כן. פעמים שמענו אותך מדבר על שינוי אקלים?
אני מודה בעניין הזה שעוצמתו של המשבר האקלימי כמשהו שצריך לפעול בפניו, לא ביטאתי אותה, ולא, אני מודה שאפילו לא חשבתי עליה בהיבטים האלה עד משבר הקורונה. כן, משבר הקורונה לימד עוד גם אותי משהו.
יושב ראש תנופה אופיר שלח, תודה רבה שבאת לאולפננו, נהננו מכל רגע.
גם אני.
טוב, היה קשוח. אתה יודע, אופיר אמר לנו שהוא היה עיתונאי מפונק, ויכול להיות שיש צדק בדברים שלו. הוא התקדם די מהר בעיתונות, הוא הצליח מאוד טוב, ואז כשלא התאים לו, אז הוא הצנח יחסית מאוד בקלות לפוליטיקה, למקום מרכזי. ואולי עכשיו, בפעם הראשונה, הוא צריך להתאמץ, וזה לא פשוט לו. פעם מישהו אמר לי שצריך להיות קצת רעב בחיים כדי באמת להתאמץ ולהתקדם, אז נראה לי שאופר עכשיו מרגיש קצת רעב, ובוא נראה מה יצא מזה בהמשך.
ענת, אופר שלח איש מרשים, ואנחנו צריכים עוד אנשים כמוהו בפוליטיקה. הוא מעיד על עצמו, כמו שאמרת, שהוא פונק בעיתונות, ואולי במידה מסוימת הוא הצליח לשחזר לעצמו את המודל הזה גם בפוליטיקה. לפיד הצניח אותו בלי פריימריז לצמר את הרשימה, ושלח לא נאלץ להתמודד בשוק הפוליטי האכזרי. היה לזה בוודאי גם יתרונות גדולים, אבל אולי זה מה שבסוף גרם לו לעשות את הטעות בניווט, בעיתוי הזה, ולמצוא עצמו במצב הנוכחי בו הוא עמוק מתחת לאחוז החסימה, מחכה לטלפון מחולדאי או ממישהו אחר. הקלטנו במקור רעיון די ארוך של כמעט 1.5 שעה עם שלח, שם ניסינו להבין שוב ושוב את השותפות עם לפיד והתקופה הזאת. שלח מאוד לא אהב את זה וכיבדנו את זה בסופו של דבר כאשר ניגשנו לשולחן העריכה. שלח הכריז לפני כמה שבועות שהתחום הכלכלי הוא הכי קריטי, חשוב ומעניין, ולכן הוא רוצה להיות שר אוצר. זה היה הסיבה בעצם לרעיון הזה. זה היה מפתיע כי שלח דיבר ועסק לאורך שנים בעיקר בביטחון ובשלום, וכאן הייתה קצת אכזבה, כי לשלח יש יכולות למידה מרשימות, וכאשר אתה מכריז שהטיקט שלך הוא כלכלי, הוא, אני חושב, יכול היה לבוא עם מצע יותר מלא ומדויק. כמה מהדברים ששמענו היום לא שונים דרמטית מדברים שפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית אומרים היום, ודווקא בתחומים שמהם כולם בורחים, כמו תואר מידות, נורמות, שחיתות, אי שוויון, שמענו ממנו דברים יותר עמומים, וזאת דווקא כאשר יש הזדמנות, כמו שהוא עצמו אמר, ברגע הזה בו הציבור רוצה מסרים יותר ברורים וחדים ממחנה השמאל. אנחנו צריכים בתחום הכלכלי אנשים יכולות כמו שלח, עם אנרגיה ונחישות, אבל כרגע מה שהוא מציג זה לא חד, לא מבודל ולא מלא. אני מקווה שאם הוא לא יוכל למצוא מסגרת פוליטית ויפנה לחברה האזרחית או יחזור לעיתונות, הוא לא יחזור לענייני הביטחון או לחס וחלילה ל-NBA, אלא ינסה להשפיע גם בזירה הכלכלית. עד כאן מרקרים לשבוע. תודה לדן ברומר ולאמיר פקטור. תודה גדולה לאופר שלח שהגיע לכאן היום, למרות שהרעיון הזה הוא ידע לא יהיה טיול בפארק.
לגמרי.
ותודה לענת ג'ורג'י, ונתראה בשבוע הבא.